אמר רבי יצחק בר שמואל, אמר רב, שלוש משמרות אב ולילה. על כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא בשועק כארי, ואומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וגיליתי את בניי לבין הגויים. יש לפרש על פי דברינו הקודמים, שרב מפרש דברי הביתה שבערך חסרון הניכר בכל משמר בפני עצמו. ראינו אתמול שהמשמרות, הקדוש ברוך הוא בוכה בשלוש משמרות על שלוש חסרונות רוחניים, שלושה חסרונות רוחניים שיש מאז עם ישראל לצול הגלות, גם בנושא מצוות המעשיות, גם בנושא שלמות המידות, וגם בנושא התורה. ובתורה החיסרון הוא כפול, התורה הנגלית והתורה הנסתרת, הצד של לימוד התורה פשוט והצד של דעת אלוקים שבתורה כפליים נטושיה. אז על גבי החיסרונות האלו שמנינו, שמאז החורבן אנחנו סובלים מהם, הוסיף רב ביור שכל המדרגות כלולות זה בזה, ובכל חלק מהן נקרא חיסרון כולו. כלומר, בית המקדש נקרא בית השם, ונקרא גם איכל השם. אנחנו רואים שהלשון בשאגה פה היא משולשת. הקדוש ברוך הוא שואג על שלושה דברים: אחד, שהחרבתי את ביתי, שתיים, שרפתי את היכלי, שלוש, שגליתי את בניי לגויים. אז רואים שיש פה שלושה נושאים, ויש פה הבחנה בין החרבתי את ביתי לבין שרפתי את היכלי. יש שני שמות לבית המקדש, בית ואחד. מה משמעות שני השמות האלו? מלך בשר ודם, יש הפרש, יש הבדל בין בית המלך להיכל המלך. שנאמר על מקום שבתו בית המלך, או שנאמר היכל המלך, בית המלך מציין את הבית שבו ענייני המלכות נעשים בו. הבית יורה על כל הנלווים גם כן. בית זה שם רחב, זה בא לומר מה זה בית. זה כמו שנגיד היום משרד ראש הממשלה, שמעת ראש הממשלה ושמעת כל המערכת, כן? שרים, סגנים בכללה. אבל היכל זה משהו אחר. היכל זה לא המשרד, זה לא המקום ששם הפונקציונלי, אלא זה הוא מיוחד רק לכבוד. יש איזה היכל ששם בתקסים רשמיים וכל מיני אירועים, אז המלך יושב ויש איזה משהו מאוד מרשים שם, אז זה מקום פחות של פונקציונלי, זה מקום יותר לצורך כבוד טקסי, להגדיל מעלת המלך בלבד, לדעת כבוד המלך מצד היותו יושב בהיכל נכבד. אז רואים שיש פה שתי בחינות בבית המקדש. יש בחינה בבית המקדש שהוא בית השם, יש בחינה בבית המקדש שהוא היכל השם. זה ההבדל בין מצוות התורה המפורשות לבין המידות הטובות. אמרנו שיש שתי דברים, שני נושאים שבהם הייתה ירידה מאז החורבן. קודם כל בעבודת המצוות, שתיים בנושא המידות. מה ההבדל בין מצוות למידות? מצוות התורה הן אורחות בשיעורה נפליון, זה דברים מאוד מדויקים, זה כמו הפקודות של המלך, זה דברים מאוד ברורים, זה כמו המנהל והחוקים והמנגנונים, דבר די מסודר, ברור. ענייני מלכות, על פי העולם מתנהג ברצון השם, אבל המידות הן משהו יותר שבא לרומם אותנו, זה לא רק לקיים את המצוות, הן מכינות את לב האדם לדעת השם יתברך וכבודו. המידות זה להידבק עם מנותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו לא רק מקיים מצוות, אתה מנסה לעסוק מה הם המידות האלוקיות, מה הוא כבוד השם, ולהתרומם אל כבוד השם. זה כנגד הבחינה שנקראת היכל. לכן בית המקדש יש פה שתי בחינות, מצד אחד הוא היה מרכז קדושה שמשפיע קדושה גדולה בעבודת ישראל בכל המצוות, הוא היה מזרז את ישראל לקיום המצוות, הבחינה הזאת הוא נקרא בית השם. מצד שני המקדש גם תיהר את הלבבות והכשיר את לכל המידות היקרות, וכנגד זה הוא נקרא היכל השם. אז נקרא נגד עניין מצוות עבודה מעשית בית השם, וכנגד קדושת המידות היכל השם. לכן זה מקביל כנגד שני הפנים שהתחלנו בהם, פני שור שזה בחינת העבודה והמצוות, ופני אריה שזה בחינת החסדים. לכן החרבתי את ביתי זה כנגד המצוות, שרפתי את היכלי כנגד המידות. המצוות הן שורש לדבקות הנפש באור האלוקי בעולם הבא. אמנם המידות מכשירות הדבקות גם בעולם הזה, כדי שתהיה מוכנת לנבואה. ויען שקדושת המצוות פועלות בתכליתן ולא בית המקדש, אלא שאין פעולת קדושתן דומה לבזמן בית המקדש קיים. אבל תכלית המידות שאור הנבואה נגנז לגמרי, כדאמר קרל ברוך בנריה בירמיה, אשר בניתי אורני הורס ואתה מבקש גדולות. על כן אמר אצל הבית חורבן, מה שניטל זיבו אבל נשאר עיקרו, ואצל היכל שריפה. רוצה הרב להסביר עוד הסבר. הבית זה קיום המצוות. זה נכון שקיום המצוות נפגע מאז שנחרב הבית, אבל אנחנו מקיימים מצוות, זה לא אותה רמה, מקיימים. אבל המידות, עיקר הערך של המידות היה בשביל להכין את האדם לנבואה, כמו שכתב הרמב״ם בשמונה פרקים בפרק שביעי, שעיקר הנבואה הייתה תלויה במעלות המידות, כך הוא כותב, שכל המדרגות של הנביאים הרבה הרבה זה ענייני מידות. אומר הרמב״ם שם שיעקב אבינו היה קצת עצוב, הסתלקה ממנו נבואה. אלישע קצת כעס, הסתלקה ממנו נבואה. זאת אומרת, הנושא של הנבואה מאוד מאוד תלוי בתארת המידות. כמו שהתורה כשהיא רוצה לתאר את גדלותו הנבואית של משה, אז מה היא אומרת? שהוא היה מקפיד במצוות? לא, היא באה מתארת תיאור מידותי. והאיש משה ענב מאוד מקוד האדם פני האדמה, לכן הוא זכה לתמונת השם יביט. רואים שעיקר המעלה הנבואית תלויה במידות, וזה מאז שנחרב הבית נגנז לגמרי. זאת אומרת שפה החיסרון של המידות הוא הרבה יותר דרגי, זה לא רק שזה פחות איכותי, העיקר העניין שמגמת המידות נפגעה. לכן בבחינה הזאת של היכל מתוארת שריפה, שזה ביטוי יותר חריף מאשר חורבן. אחר כך אמר גלעתי בניי לבין הגויים, שזה כנגד הבחינה של תורה, זה שורש ביטול תורה. ישמי פנים כדברי חז"ל, כי כיוון שגלו ישראל במקומם אין לך ביטול תורה גדול מזה. בפשט סתם נגלה, בנגלה אין זמן ללמוד, הגויים משגעים אותנו ומטרטרים אותנו, ויש לנו פחות זמן ללמוד, פחות יישוב הדעת, פחות מנוחת נפש. וחוץ מזה אנחנו לא בארץ הקודש, מבינת שארץ הקודש זה בעיה איכותית, זה לא רק עניין שאנחנו קשה לנו ללמוד, אלא שבעיה אחרת שמציון תוצא תורה. האור הרוחני הפנימי של התורה, סתרי התורה, ההבנות הפנימיות שבתורה תלויות בארץ הקודש. אז אם כן, ביציאה לגלות התורה נפגעה פעמיים, גם בצד הפשוט הלימודי וגם בצד הפנימי הנסתר הרוחני של התורה.
כן.
אתה לא רואה את התוצר, זה לא נגלה לעיניים. את אדם שיותר מדקדק מצוות, פחות מדקדק מצוות, אתה לא רואה מול עיניים משהו אחר, משהו מדרג, שהוא זוכה לאיזה משהו, משהו זוכה, רואה תוצר. כן, זה נכון שהוא דבק, אבל אתה רואה איזה רווח מיוחד שהוא מרוויח. נבואה זה תוצר, זה פרי שהיית רואה אותו, היית רואה בעולם הזה בזמן שבית המקדש קיים, היית רואה, בן אדם הזה, הנה הוא קוצר את הפירות, עבד על המידות, אתה רואה, הנה תראה, הוא קיבל נבואה, אני לא קיבלתי.
שבית המקדש לא קיים, אני כל המצוות שהארץ, כל הסרט הזרים לא קיים, כל שם לא קיים,
אבל יש מצוות, נכון, זה נפגע, אבל יש, אנחנו לא, אין לנו, לא נלמו מאיתנו המצוות. אבל גם כשבית המקדש היה קיים, כשיהודי קיים מצוות, זה לא מיד ראית אצלו גילויי נבואה, אבל אם הוא עבד על המידות שלו, היית רואה. אז זה יותר היה ניכר בעולם הזה. לא שומע. הוא אמר שהיכל זה ביטוי של כבוד המלך. ומה זה כבוד? כבוד זה הדברים שהם חשובים מאוד למלך, דברים הכלליים, דברים שהם מאוד מאוד קשורים לרצונות של המלך האישיים. זה לא רק הניהול של העניינים, זה מה שממש יקר לליבו. והמידות הן בסוף מה שיקר לליבו של הקדוש ברוך הוא, זה כבוד השם. והדברים שממש קרובים אליו מאוד מאוד, המידות. זה מהיום? תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב, המתיני על הפתח עד שסיימתי. אמר לי, תקשיב, תלמד. אמר לי, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמר לו, מתיירה הייתי שם יפסיקוני או פרדרכים. אמר לך, היה לך להתפלל תפילה קצרה? באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שלא נכנסים לחורבה, למדתי שמותר להתפלל בדרך, ולמדתי שמתפלל בדרך מתפלל בתפילה קצרה. אמר לו, בני, מה שמעת? מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי שהחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתי את בניי לבין העקום. אמר לו, בני, חייך וחי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא כל יום ויום ג' פעמים אומרת כך. ולא עוד, אלא כל זמן שישראל נכנסים בתי כניסות בתי מדרשות ועונים אמן יש מרבם ואורך, הקדוש ברוך הוא מנענע חושב ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. אמר לו, לאב שקלה את בניו לבין הגויים, או אלן לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ראיתי לבאר עניין אגדה זו, מה תועלת היוצא מכל הסיפור הזה? אם רק שני החידוש הכללי שבשרת ישראל כביכול גם לקדוש בחוצה, זה נודע, זה דבר ידוע, זה משנה מפורשת בסנדרין, שכשהיהודי נמצא בצרה וכואב לו, אז גם לקדוש ברוך הוא כואב. שכינה גם אומרת, כואב לי ביד, כואב לי ברגל, אם ליהודי כואב. זה מבואר בפסוקים מפורשים, באריכות. בא עניין לעניות דעתי לבאר מה זה תוכן ביאור צער של מה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מצטער? מה זה, מה הביטוי הזה של צער? כי לא אפשר להבין זה על פשוט לא, מה כוונה שהקדוש ברוך הוא מצטער? ניקחנו למשל עניין צער אמור בעניין גופני בתור משל שנוכל להקיש ממנו על הדברים העליונים. הנה כל דבר שהוא מהלך כדרכו, הוא זורם לפי הטבע ומתמיד בהנהגתו, אין בו צער. בשגרה הטבעית אין צער. הצער מתי הוא מתרחש? לא ייתכן כי משהו מקרה שיוצא חוץ לטבע. הזרימה הטבעית לא מצערת, מה שמצער זה כאשר יש חריגה מהטבע. כמו למשל בריאות, שזה מצב טבעי של חי. בריאות זה לא דבר מצער. החולי הוא חוץ לטבע. עכשיו, כל דבר שהוא חוץ לטבע, שהוא מצער, הוא ודאי לא יתמיד. יש כלל, גם הר"ל חוזר הרבה על הכלל הזה, שמה שלא טבעי לא יתמיד. כך היא המידה שכל דבר בסוף חוזר לטבע. על פי אלה הדברים נבין עניין צער של מעלה וצערתם של ישראל. אנחנו רואים שטבע ההנהגה הכללית באומות העולם, כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה באופן כזה שהכל הולך ומתחלף. יש המון תמורות. פעם יעלה עם אחד אל מרום המעלה, יש עם אחד שהוא פתאום הוא בראש הפירמידה, הפעם אחר כך הוא יורד ואחר ירים ראש. יש המון שינויים. והנביאים בירו דבריהם להודיע לנו שלא נטעה חס ושלום לומר שירידת ישראל, זה שאנחנו גם ירדנו בממת העסקה, זה חלק מההיסטוריה. זה כמו הרבה עמים שהיו וירדו, אז גם אנחנו, זה לא מסתעף חס ושלום מסדר הנהגה טבעית. היה אפשר לראות את הירידות של ישראל כחלק מהטבע, זה הצבע של העולם, זה דרכו של עולם, פעם עולים פעם יורדים, ואז לא היינו כל כך מלאי צער, כי זה נורמלי. כך היא דרכה ומנהגה של ההיסטוריה להיות בחליפות ותמורות לעם ועם. אנחנו רואים פעם הצרפתים כבשו את כל אירופה, היום אין להם את כל אירופה, יש להם יום אבל לאומי, הם יושבים כל יום בוכים, מתפללים על זה, יושבים עושים תיקון חצות, צומות וזה, על זה שפעם הם כבשו את כל אירופה והיום לא. לא מצאנו שהצרפתים עושים את זה, למה? כי הם יודעים כמו כל עם, שזה דרכו של עולם. פעם היינו, אולי פעם נחזור לזה. וכן הלאה עוד עמים. פעם אנגליה שלטה בכל אסיה כמעט, באפריקה ובחלקים מאמריקה. היום לא נשאר להם הרבה. המדינה היום מאוד מצומקת יחסית למה שהייתה פעם. יש להם תעניות, לא עושים תעניות. לא בוכים שם היום ולילה. כי זה נורמלי, לא לעם חוסן. לא לעולם חוסן. הדבר שהוא סדר הנהגה, אין שייך לומר חצו שלום צער, זה לא צער. אדרבה, זה נורמלי. השוין בך שמח בהנהגתו הטבעה ושלמה. כשהכל מתנהג לפי סדר ההיסטוריה הנורמלי, אז זה דבר טוב. אבל ירידת ישראל, כותב המהר"ל בנצח ישראל פרק א', זה שעם ישראל יורד, זה דבר שלא כטבע הנהגה. זה לא אמור להיות ככה. כי הקדוש ברוך הוא הכין סדרו של עולם, והוא קבע שישראל יהיו גוי עליון. ואשתך לגוי גדול, נאמר פרשת השבוע שלנו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, לתיתך עליון על כל גוי הארץ, נאמר בספר דברים. זאת אומרת שכשעם ישראל יורדים ממעלתם, זה לא חלק מההיסטוריה, זה לא נורמלי, זאת מחלה. זה מאוד מצער. על אופן זה דווקא השתכלל הדר העולם, רק כשעם ישראל בשיא מעלתו, אז העולם מתקדם, אז יבוא בריאות לתחיל למותם. צריך את ישראל ברום המעלה. זה המהלך הטבעי שחקק העליון נדבר שם לחובתו עליונה. וירידת ישראל היא כמו חיסרון בהנהגה כוללת, זה בעיה מערכתית. היא באה מצד כוח הבחירה וסדיני חימן שחיבור. נכון שיש כל מיני סיבות למה ירדנו, בגלל החטאים שלנו, אבל זה חולי ששולט בגוף ההנהגה, וכל חולי א' סופו להתרפא. קודם כל ברור לנו שזה זמני, אומר המהר"ל, ברור לנו שהגלות היא לא לנצח, כי זה לא טבעי. ואם זה לא טבעי ולא נורמלי, זה לא יתמיד. ולכן ישראל בטוחים מאוד על חזרת מעלתה, כי ההנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות ימי חוליה. וזה שמר כתוב, בשצף קצף שרתי פניים רגע ממך, אומר ישעיה, אבל בחסד עולם ריחמתיך. זה רק רגע, הסתר פנים הוא תמיד רגע, כי חסד עולם הוא החסד הכללי, זה השיטה הכוללת שהיא לא מנהיג השעין ברח את המציאות. הוא חקק חוקים טובים, מביאים את הבורים לתחיל שלמות וטובה. בזה החסד רחם הקדוש ברוך הוא את ישראל, כי הקדוש ברוך הוא קבע חוק בעולם, זה חוק בשלמות הכללית. לכן אחד מחוקי היסוד של העולם זה שישראל צריכים להיות במעלתם, ואם הוא מסתיר פניו מישראל זה רק מקרה ואי אפשר שהוא יתקיים. בשצף כס הסתרתי פניי רגע ממך, כי בערך ההנהגה הכוללת יקרה רגע. מה זה רגע? זה לא עניין של זמן, זה לא נמדד בזמן רגע, אלא רגע הכוונה לא קבוע, לא חוק, לא מסודר, אינו חוק בהנהגה. כמו שכתוב שכעסו של הקדוש ברוך הוא רק רגע, נכון? אנחנו נראה בהמשך שבלעם היה יודע לכוון את הרגע. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא רגע? זה לא בא לתאר תיאור זמן, זה בא לומר שזה לא חלק מהשיטה של ההנהגה האלוקית. הכעס האלוקי הוא דבר, לא ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה מחוץ לסדר הרגיל. סופו להתבטל, כי ההנהגה הטובה של הקדוש ברוך הוא הקבועה, הוא שם אותה לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, וממילא גם יש צער גדול. החיסרון שבעולם מצד שבטן של ישראל אפשר לשים לערב אליו בכמה דרכים. איך אנחנו מתוודעים כמה באמת העולם נמצא במצב לא נורמלי, כל העולם במצב לא נורמלי מאז שישראל ירדו ממעלתם. במה זה מתבלט? קודם כל אנחנו רואים שיש פחות אנשי איכות מצד רומות אנשי מעלה בישראל. העולם כולו מתברך עד היום, מיליוני מיליוני אנשים מתברכים עד היום מאנשי האיכות שעם ישראל הקים בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שעם ישראל היה בארץ. עד היום כל העולם ניזון מתהילים ומישעיהו וממשלי ומכל הספרים שכתבו גדולי הנביאים שחיו בזמן שישראל בארצו. עד היום אנשי איכות כל כך גדולים שהם השפיעו כזאת ברכה, כזה שפע מוסרי רוחני שאי אפשר למדוד את זה בכלל. זה אנשים ענקיים, אין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם, וכשישראל במעלה הם יכולים להיטיב הרבה לטובת שלמות העולם. כמו שאמר גבריאל, אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מוזניים ודניאל איש חמודות בכף השנייה, לא נמצא מכריע את כולם. וכשעם ישראל יש לו אנשי איכות שבמקום שהם יגיעו לשיא מעלתם ויביאו ברכה לכל האנושות, אנשי המעלה קדושי עליון כאלו עיתונים בשפל וכל שלמותם לא נשמע בעולם, זה רעה רבה. זה שהתנך לא ממשיך, היה ראוי שהתנך ימשיך והוא נפסק, זה מכה נוראית, זה כנגד חוק השלמות שיסד השם יתברך בבריאותם. אז זה סימפטום ראשון לירידה. תסתכל, אין המשך לתנך, אין דמויות יותר כאלו מרשימות, אין את אותו גובה אדיר שמביא ברכה לכל המין האנושי. נזק שני מצד עבודת הקורבנות, שמזה נשך שלמות גדול בעולם ושפריו. כן, הגמרא אומרת בסוכה בפרק חמישי שאם אומות העולם היו יודעים כמה ברכה הם מקבלים עבודת הקורבנות, הם לא היו מעיזים לגעת בבית המקדש. עבודת המקדש, המזבח, מזין את כל העולם, בזכות המזבח כל העולם ניזון, ועל ידי המנורה והשולחן חל שפע בכל העולמות, כמו שגם הגמרא בסוטה אומרת, שמאז שחרב בית המקדש ניטל טעם בפירות, וכבר זה לא אותו גודל, זה משהו אחר לגמרי. וצורנו התבח היה עלי תיברי אותה, אבל אם חסר הדבר המשלים, אין הנהגה בשלמותה. ג' בכלל, עבודת השם התברך בידיעתו. כל המושג של עבודה, שהם דברים שנעשים גם מחוץ למקדש ונעשנו, בכל מקום, חוק נתן השם התברך. שעל ידי קדושת המקדש והעבודות פועלים את פעולות שלמותם באופן יותר נכבד ואין ארוך. כל המושגים הרוחניים של עבודת השם בכלל נפגעו. הגמרא אומרת בברכות שמיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. כלומר, חוץ מזה שנפגעה עבודת הקורבנות, המושג שנקרא עבודת השם, תפילה, נפגע. אין, זה לא אותו דבר. מה זה המושג שלי? אנשים שמתפללים ובאמת דבקים בהשם ושופכים את הנפש לפני השם. כל המושג הזה כבר איננו. אינו, לא... גם מה שמחוץ למקדש, זה לא אותו דבר בכלל. אנשים ששומרים על טהרה אישית מאוד גבוהה, אנחנו כבר לא רואים כאלה דברים. זאת אומרת, זה פגיעה לא רק הקורבנות, אלא פגיעה מערכתית בכל המושג של רוממות עבודת השם. לכן נקרא גם בית המקדש בית תפילה, כי אפילו התפילה שנוהגת בכל מקום זה לא אותה תפילה, היא אחרת לגמרי, מתקבלת במקום מקודש שזה קדושתו. ולא רק תפילה, מזה למד לכל העבודות שגם לא תלויות במקדש, שלמות יוצאת מהם בקדושת המקדש, הוא גדול ונכבד יותר מהשלמות שיוצאת בלעדו. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו. הרי באמת בית המקדש שלמטה מכוון כנגד בידה של מעלה, כמו שכתוב לעולם זאת על ישראל. אם כן צריך לומר שלעולם פעולות כל העבודות את חוק שלמותם כאילו בית המקדש בנוי. הגמרא אומרת שם שבית המקדש של מעלה ממשיך לעבוד. אמנם אין לנו כהן גדול, אבל מיכאל הוא אוהב את עם ישראל, אז הוא ממשיך להיות כהן גדול בשמיים, ממשיך להקריב קורבנות לזכותנו של ישראל. זה שזה בית מקדש למעלה, שהוא מכוון והוא ממשיך לעבוד. אז לכאורה הכל טוב, בית המקדש עובד. מה הבעיה? כתוב לעולם זאת על ישראל, בית המקדש ממשיך לעבוד בשמיים. אז מה אנחנו בוכים? אלא כיוון שבעולם הזה של מטה, בית המקדש חרב, אי אפשר שיושפעו הטובות הנמשכות השלמות לעולם הזה. זה נכון שבית המקדש למעלה קיים, אבל זה רק מבטיח את העתיד. זה משהו שבא לשמור על איזה תקווה ורצף. אבל שפע הוא לא מוריד. ברכה בעולם הזה אין מזה. זה רק יוצר איזה ביטחון, איזה תקווה, איזה המשכיות. זה נשאר רק למעלה. כשתבוא זמן תשועת ישראל, אז בעזרת השם ישתכלל העולם הזה גם בבית המקדש. ואז הוא יראוי לקבל שלמות עליונה ויופיע שאין בך באדר גאון כל שלמות שנעשה מכוח כל המצוות ובאות כולם בערך שהם פועלים היה בית מקדש המכונו. ואף על פי שבדברים עליונים השלמות מתווספת, זה נכון שבעליונים יש התקדמות, אבל אין זה גמר התכלית. אנחנו רוצים הקב"ה ברא את העולם בשביל להשפיע גם ברכה למטה למקום שגורמים השלמות. נמצא שגם מצד הדברים עליונים עצמם גם העולם העליון גם הוא נפגע. למה הוא נפגע? כי הוא לא מגשים את עצמו, הוא לא משפיע כלפי המציאות התחתונה. גם הדברים שמיוחסים מצד מעלתם לא יתעלה ביותר, גם אין, גם כן אמנם אין זה התכלית העיקרית. אבל מצד מטרם של ישראל הדבר רע מאוד, כמו שראינו שיש שלושה נזקים עיקריים בישראל. אחד אמרנו שזה אנשי המעלה, שניים כל הנושא של עבודת הקורבנות, שלוש כל המושג של עבודת השם, אבל חוץ מזה, מאמר מוסגר, גם העליונים נפגעו. וישראל נתונים בחרפה ושפלות באבונותינו הרבים. כל אלה העניינים נתבררו לרבי יוסי. רבי יוסי, אם כן, לא סתם מספר לאליהו הנביא על הצער של השכינה, אלא הוא מסביר מה העניינו של הצער. כשעמד להתפלל, ודאי, כירוק שלמות קדושתו, רבי יוסי, עלה למעלה גדולה ראויה לו כפי חסידים ראשונים בתפילתם, והוא ודאי שמע בת קול. שולחן ערוך כותב שאדם יכול בתפילה, כשאדם מכוון בתפילה, יכול להגיע למדרגות קרובות לנבואה אפילו בזמן הזה. הוא אומר שחסידים ראשונים היו מגיעים להשגות של בת קול בתפילות שלהם, וגם אחרי שנחרב ונקדש. כך שולחן ערוך כותב שאפילו בזמן הזה הדרך להגיע למשגות קרובות לרוח הקודש אז ודאי שגם הוא השיג כל מיני השגות עליונות. מה הוא השיג? איזה חיסרון עצום יש בשלמות ההנהגה על ידי הגלות, שזה השלמות שהשיג אינו בערך מה שראו לילי קדושת המקדש שהוא בנוי וקדושת ישראל שמקומה. מה היית יכול להשיג? משהו הרבה יותר גבוה, וגם הוא אפשר לשאול לשלמותו בעולם. אמר לו אליהו, לא בשעה זו בלבד אומרת כך, אין הידר השלמות הוא רק אצלך על ידי אנשי מעלה כמו חבר כך ושרום. אתה שמת לב שבתור איש מעלה יכולת להגיע להישגים הרבה יותר גבוהים בזמן שמקדש קיים, שזו הנקודה הראשונה שסימנו מקודם. אתה צודק, אבל זה הנזקים הרבה יותר רחבים, זה לא רק אצל אנשי מעלה. לא בשעה זו בלבד, אין הידר השלמות רק על ידי, מוכר על ידי אנשי מעלה כמו חבר כך ושרום הזו. בכל יום יש מורגש הנזק, קודם כל שלוש פעמים, שזה זמני תפילה שנתכונגד לקורבנות. אין קורבנות, כל יום הקדוש ברוך הוא שם לב, אין קורבנות, שלוש פעמים ביום. ניכר מאוד היעדר שלמות שבא לעולם בחיסרון קורבנות ועבודה ממש. ולא עוד, עוד אינדיקציה לחיסרון, לא דווקא חיסרון הקורבנות שתלויים בית המקדש. גם כשישראל נכנסים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, ואומרים ינה שמי רבה מבורך, שזה עבודות וכילוסים שלא תלויים בבית המקדש, אבל מכאן מקום מחמת חיסרון השלמות של בית המקדש, הם לא פועלים את פעולתם כמו שראו לפעול את הקדוש של המקדש, גם בזה יש ירידה. כל זמן, כל זה הוא רק שאינו נשפע למטה בהנהגת העולם הזה, כי ירדה הנהגת העולם הזה עד שאינה ראויה לקדושה עליונה ושלמות גדולה כזה בשלוש דברים. אבל היה אפשר להגיד שבהנהגה הנעלמת כלפי שמיים עדיין הכל בסדר, העולם מתקדם, שלמות מתרבה. אמר לו, לא נכון, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו כביכול. ההנהגה נראית לנו, זה נקרא הגוף. העליונה, העליונה, ההנהגה העליונה הנסתרת היא בחינת ראש, מקום המחשבה שהוא גנוז וסתום. והקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקסים אותו בביתו כך. בחסתו יתברך ומעלה את העבודות כאילו נעשים בית המקדש. נכון שהקדוש ברוך הוא מצידו מרומם כלפי שמיים את הכל, אבל עדיין כלפי המציאות יש פה חיסרון גדול. אי אפשר שירדו למטה, נשארו כל אלה למעלה עד זמן הישועה שהקדוש ברוך הוא עתיד לומר, פתחי להראותי חרותי ראייתי שראשי נמלטה על הראש שלי כבר מלא מלא, אבל זה נשאר בראש, נשאר בעליונים, אני רוצה שזה יתממש למטה. קבוצותיי רסיסים מכל הלילה, מכל הגלות הארוכה, הכל מלא מלא ברכה, אני רוצה שזה קצת התפשט למציאות, רסיסי שלמות שבאה מלמעלה, אבל זה נשאר שם מכוח הגלות וזה לא יורד למטה. ואמר את זה כנגד, כנגד הבחינה הזאת של השלמות העליונה, שאם כל זה אין לגמר התכלית, כי אנחנו הקב"ה רוצה שגם הבנים ייהנו, ואם אין הבנים לא נהנים זה לא טוב, אז מה לאב שגלה את בניו? אז האב יש לו מלא 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 ולא הבנים לתת להם, אז הוא עצוב נגד הבנים עצמם שהם נתונים בצרה גדולה, כי יש להם באוצר, באוצרות השמימיים צפונים לנו סובות רמות וגדולות כאלה, ואנחנו לא נהנים מהם. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם שהוא מלא כל טוב. וכל זה נגד חוק ההנהגה. כן, שלושה דברים ורביעי מעל הכל. ודאי, כיוון שזה כזה צער, אז זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. ודאי יעבור החולי ויסור הצער. בעזרת השם השולחן שמוכן לבנים, אם ינחלו ויתענגו מטובו, בעזרת השם. יום טוב לכולם, בהצלחה, תודה רבה.